אנחנו בספר מלכים, נכון? למדנו את העברת המקל בין אליהו ואלישע, ונעצרנו בסוגיית יריחו והילדים. פרק, לקראת פרק ג' זהו?
אבל הדבר אחר שאמרנו שזה נקודת מעבר בין המקרים הראשונים לאחרונים.
כן, נכון. זה הבלבול הזה של בני הנביאים, שבחלקו הראשון של הפרק הם אומרים לאלישע, ידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך, והוא אומר להם גם אני ידעתי איך חשוב, והנה ב... בפרק ב' בפסוק ת' ז' הם אומרים ויאמרו אליו הננה יש את עבדיך 50 אנשים בני חיל ילכו נא ויבקשו את אדונך פן נשאו רוח השם וישליכהו באחד הערים, והוא מפצר בו עד בוש והוא לא מסכים, בסוף שולחים ולא מוצאים. ותמנו איך בני הנביאים הללו, הרי הם ידעו שהם קלטו את אותה הנבואה שהגיעה גם לאליהו גם לאלישע שהם הולכים להתחלף, הם קלטו את הדבר הזה וידעו אותו. אז הבחנו בין שניים, אחד שנבואתם של אליהו ואלישע הייתה נבואת ודאי, בסדר? הם קיבלו את הנבואה עצמה, הם היו מוכשרים לנבואה והם הבינו ברור מה הם, לקראת מה הם הולכים. לעומת זה בני הנביאים שהיו עדיין בני נביאים, אז הם אומרים לו את זה בביטחון בחלק הראשון, אבל כשרואים בעין מה שמתרחש והאופן שבו הדברים מתרחשים, מתגנב ספק לליבה, שמלמד שנבואתם עדיין היא נבואת ספק. הבחנה יותר חריפה שעשינו על המקור של ההבדלים האלה היא נובעת מאמירה של חז"ל בהלכות שמעוני, והיא שבצומת הזאת מתרחש גם מעבר היסטורי תרבותי, נגמרת תקופה ומתחילה תקופה חדשה. עם עלייתו של אליהו בסערה השמיימה מסתיימת תקופת נביאים ראשונים, בסדר? מסתיימת תקופת נביאים ראשונים ומתחילה תקופת נביאים אחרונים. ואני חוזר להערה שאמרתי בסוף השיעור, זה לא שגונג, מישהו נתן מכה על הגונג ואלישע כבר סופרים אותו בתור נביא מנביאים אחרונים. ההיסטוריה לא עובדת ככה, החיים לא עובדים ככה. זאת אומרת, לא במכה אחת פתאום יום אחד היית ילד, אופ, יום שני נהיית נער. יום אחד היית נער, מישהו נתן גונג, צריך בנפש ונהיית הבחור. כמו כל התופעות בחיים, גם הפיזיולוגיות, גם הביולוגיות, אך גם הכימיות, גם הנפשיות, והלאה, תהליכים בעולם החיים הם מתרחשים בהדרגה. אתה אפילו לפעמים לא שם לב למעבר. פתאום כשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה, וואלה, אני כבר לא ילד. וואלה, אני כבר, אני לא צעיר. בסדר? וואלה, אני כבר בן אדם בוגר, אני צריך להתחיל להיות רציני. תוך כדי שזה קורה לך, אתה לא תמיד שם לב, כי החיים, הם מבצעים את המעברים שלהם בהדרגה, בתוך נטייה כמה שיותר לנטשטש את נקודת המעבר, כי תמיד נקודות המעבר בחיים הן נקודות קשות, כי אתה יוצא ממקום אחד ונכנס למקום חדש, בסדר? ויצאת ממקום אחד, אז מה שהיה הוא כבר לא רלוונטי, ועד שאתה נכנס למקום החדש לוקח זמן. הנקודות מעבר הן תמיד קשות, לכן הגוף, הנפש, החיים בכלל, הם נוטים למש, כמה שיותר לשטח את נקודות המעבר, לנסות לעשות אותם כמה שיותר חלקות, דיפוזיות, עדינות, ולא בומבסטיות. התרבות המודרנית היא תרבות אלימה, אז היא רוצה לעשות מעברים בצורה חריפה, מהפכות. יהודים הם לא רגילים למהפכות כמו המהפכה הצרפתית הקומוניסטית, הם עושים מהפכות לאט. לאט, 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 הופ, פתאום כל העולם מאמין, כבר לא עובד אלילים. מתי התרחש המעבר? הרבה זמן. וככה על הרבה תופעות אפשר להראות את זה. ושוב אני אומר, יסודם גם כולל בפרט הכי קטן, בתהליכי ההתבגרות, במעברים נפשיים, במעברים גופניים. תמיד הדברים הם מתרחשים וכאן יש שיקוף חיצוני, בוטה קצת, בולט כאילו, של איזה מפל מתח חריף. שאלישע הוא מהווה נקודת מעבר, וזה הפי שניים ברוחך אליי, ידו אחת בתקופה אחת וידו שנייה בתקופה אחרת. רגל אחת בנביאים ראשונים, רגל שנייה הוא כבר מכונן את הנביאים האחרונים, והרדנו מפסוקים שיונה בן אמיתי הוא תלמידו של אלישע, ויונה בן אמיתי הוא חלק מתרי עשר, וזה תקופה כוללת שלמה. בסדר? שהיא מאופיינת לעומת נביאים ראשונים שיש בהם פחות נאומים ויותר סיפורים, עוברת לתקופה שיש בה יותר סיפורים, יותר קודם יותר סיפורים ופחות נאומים, ונביאים אחרונים יותר נאומים ופחות סיפורים. על אף שהסיפור נשמע כמשהו יותר ילדותי לעומת הנאום, זה בדיוק הפוך. הסיפור הוא יותר חי, והוא מפגיש אותך עם התוכן האלוקי, עם התוכן הפנימי, בצורה החיה שלו, לעומת הנאום שהוא מדבר על. ותמיד לדבר על הוא יותר חיצוני מלחיות את. בסדר?
ההבדל הזה זה נובע מתורך או שזה...
לא, זה מציאות של ירידה. מציאות של ירידה.
אם הנאום הוא יותר חזק והוא יותר מתור בנאום.
איך?
אם הנאום הוא יותר עוצמתי.
לא, יותר חלש.
הנאום הוא תמיד יותר עוצמתי לשעתו, כי הרבה יותר קשה לראות את הערך בחיים. אבל הערך בחיים הוא הרבה יותר חזק מהנאום, כי בנאום תמיד אתה מדבר על דבר מסוים. מקסימום, אתה פוגש בן אדם שממש החיבור בין מה שהוא מדבר לבין מה שהוא, אחד לאחד. אתה אומר, תותח. אבל בסוף בסוף, כשאתה פוגש בן אדם שהוא, זה הערך, זה יותר חזק מכל דבר. ותראה את זה, בצבא, והבאנו גם בוגרי צבא שיעידו על זה. ובסוף, במקומות הקשים באמת, יענו במקומות שדיבור, זה לא דיבור, במקומות של מעשים, יש אנשים שאתה רואה שהוא משהו מדבר, והפער בין דיבורים לבין מעשים, הוא נחשף תמיד שקשה, שהכי קשה, נכון? בלילות אפלים שבאים כל מה שאתה רוצה, זה רק לישון, וגם לאורך זמן, נכון מאוד. בקושי גדול ולאורך זמן. לאורך זמן דיבור על, הוא מתגלה כמה הוא הפער בינו לבין המעשה. ובהתחלה תמיד יש לך אנשים, לא אני אגיד לך את זה גם, אתה רואה אותו, אתה בון, אתה נבהל, אתה רואה בוא לי, זה תותח, איך הוא מדבר, איך הוא שולט, איך הוא מתקתק, איך הוא זה, זה, זה. קצת חולות ברגליים, קצת קשה, קצת קילו על הגב, קצת לילות בלי שינה, קצת עירונת יחידה, קצת כואב פה, קצת כואב שם. וביום חמישי, אחרי חמישה ימים בתירונות יחידה ובלי הפלאפון של אמא, ועם מעט אוכל, וכשבארוחת בוקר מנקרים לתוך הדייסה, זה יש לי עד היום בבית צילום, לא יודע מי הפסיכופת שבתירונות יחידה עוד היה לו הכוח לצלם, יודע שמישהו ישן עם האף בתוך הדייסה. זה אני דבר איתכם לפני 81, יענו? 29 שנה. בסדר? יהודי יקר, הבת שלו, שתי בנות שלו כבר השתחררו מהצבא, יוצא קיבוץ, הוא חשוב מאוד, היה סיים תור סמל, היה אחרי זה גם קצין סיירת במילואים, עלה ככה. זה, כמו שנאמר פה, נכון, הקושי, זאת אומרת שהחיים הם כבר, שהדיבורים צריכים להיות, להתבטא ממש בחיים, וכשזה לאורך זמן ולא להבזיק, אז שם אתה רואה שהערך החי, הסיפור לצורך העניין, סיפור החיים נקרא לזה ככה, הרב קלנר אוהב לכנות את זה מדיניות החיים, היא חזקה לאין ארוך מהדיבור על. בסדר? ובמובן הזה זה מתבטאת כאן ירידה. מתבטאת כאן ירידה, כי בעוד שהשראת השכינה בנביאים ראשונים היא הרבה יותר חזקה והיא ספוגה באומה ובחיים, אז בחלק השני כבר הנביאים הם צריכים כל הזמן לצעוק את הערכים, כי המרחק של האומה ושל הפרט והשראת שכינה היא הרבה יותר נמוכה. בסדר? יפה. המקרא הוא לא משאיר אותנו, הוא לכאורה היה צריך לחתוך כאן, בפסוק, סוף אחרי פסוק י' ח'. כאן היה צריך להסתיים הפרשייה, כי כאן לכאורה מסתיימת פרשיית ההקדשה של אלישע. בסדר? פסוק י' ח'. אבל כמו שאתם יכולים לראות על פי המסורה, יש פה ברצף אחד, נוסף כאן סיפור על אלישע שמרפא את המעיין ביריחו, אותה יריחו.
כן, יש פה הפרדה, אבל של ה...
איזה?
של החלוקה הזאת.
אבל תשים לב, זה חלוקה, א', זאת חלוקה של סדרים. ההערה היא נכונה. הם רואים מצד שמאל, זה גם בתנכים שכם גם יש את זה? מה יש, כן? מה זה, איפה אתה קורא? אתה לא בעניין בכלל. אז הוא פחוצה, מה אתה רוצה?
ותיתן לך,
אתה אומר, זה כבר משהו. שנתיים, שני ספסלים. אתה נשאר פה לאוגוסט? שני ספסלים כבר, תחיל.
רגור.
אוי ווי, אוי ווי, אוי ווי, אז מה אני מחלטי, מה איתה? אוי אוי אוי, אין פה, בתנכי קורן מצד שמאל יש סימונים של חלוקה שהיא כאילו מקבילה לחלוקת הפרקים, זה מה שנקרא חלוקת הסדרים. חלוקת הסדרים, התורה מחולקת ל-50, בערך 52 פרשיות, היא מחולקת לבערך 154 סדרים. בסדר? שזה בממוצע משהו כמו 3 סדרים לפרשייה. זאת אומרת, הנה אני מסביר, זאת אומרת, זה חלוקה שבמקום 52 פרשיות, כמו בערך 50-52 שבועות בשנה, זה קריאת התורה ב3 שנים.
54 פרשיות, לא?
כן, 52-54, תלוי, מצמידים, מתחילת שבועות. זה קריאת התורה ב3 שנים, וזאת הייתה הקריאה הארץ ישראלית. זאת אומרת, בארץ ישראל לא היו קוראים פרשת שבוע, היו קוראים סדרים. היה הרבה יותר קצר. הרבה יותר קצר, קריאת התורה, ומחולקת לחלקים הרבה יותר קטנים. כל מי שפסח פה גרעיני בקריאת התורה מהנהן בראשו בשמחה. עוד דברי תורה, כמובן, קורא תעלונים, לבדוק תעלונים, זה. אז זאת תתי חלוקה, וכמו שהתורה מחולקת, אז גם את המקרא, חלקו כך לסדרים, שלמעשה זה המקבילות של הפרקים, שהם יותר מאוחרים. אבל גם החלוקה הזאת, שימי לב, היא בכלל נמצאת, עוד היא לוקחת כאילו בכלל את כל הקטע של בני הנביאים ביריחו, היא מפרידה לגמרי. ועושה אותו מתחילה בו פרק נפרד. ולכן אנחנו נתעלם ממנה. והשאלה שאנחנו מציבים עכשיו, היא מדוע הסיפור של אלישע והמעיין ביריחו, קרי פסוקים י"ט, עד חפבית הוצמד לנבואת ההחלפה וההקדשה של פרק ב', ומיד אחריו בא סיפור עוד יותר תמוע, שהוא גם נחתם על ידי סוף הסיבוב, ויעל משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. ויפן אחריו ויראם, ויקללם בשם השם, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים.
מה, הוא נעלב? לא הבנתי מה...
קדימה, שאלות, אה?
הסברנו על היער.
בזה סיימנו, הסברנו איך הוכחנו שיש שם היער, נכון? הראינו את הסעירתה של יהוד בן גרה, שבא מבנימין, מהר אפרים, יוצא לדרך יריחו למואב, הורג את עגלון וחוזר, ונמלט הסעירתה, סעירתה מלשון סעיר, מלשון ייעור, צמחייה, והראינו שבני יוסף מתווכחים עם יהושע על כך שלמה נתת לי היער. זאת אומרת, כל האזור של השומרון היה באותה תקופה מיוער.
היה
עד הטורקים. כן, בטורקים עוד חלקים, אזור ג'נין, עוד היו אזורים די גדולים, אבל בתקופות הקדומות זה היה עוד יותר, כמובן שלא הכוונה ליער כמו באירופה כזה, עם עצים של 10 מטר וחשוך וזאבים וכיפה אדומה וכל מיני דברים כאלה. הכוונה לחורש מסיבי. חורש מסיבי כמו באזורים בגליל. אזורים שעוד שרדו בגליל. דבר כזה. לחורש מאוד מסיבי. אצל אבשלום מדברים שם על אלות. אלות גבוהות.
יש דיוק בנגב היה לפני 10,000 שנה חורש אירופאי לגמרי.
כן, זה כפירה, כי לא היה סוף איפה, אולי נברא רק 5,700 על זה, אבל בסדר, אנחנו מסכימים עם זה, תאריכים הם לא קריטיים, אנחנו גמישים בזמנים, אנחנו עם נצחי, הזמן הוא מושג, הזמן הוא גמיש אצלנו. ההוכחה שהכל כלול בסיבוב הזה, הוא שפסוק חפי סוגר את כל הסיפור, ואומר, וילך משם אל הר הכרמל, והתלבטנו איזה כרמל זה, ובסוף אמרנו, זה כן הצפון, כי זה החזרה למעמד הנביאי הבעל של אליהו, ומשם שב שומרון, שהייתה מרכז המלוכה של ישראל בתקופה העזית. זאת אומרת, הוא חוזר למרכז העניינים, מה שנקרא. שומרון בהקשר הזה, סבסטיה. בסדר? הם נחל, גוש אמונים, אלישע. כן? חזר לסבסטיה, שהייתה מרכז השלטון של מלכות ישראל. זאת אומרת, הסיומת הזאת, שב שומרון שמה, היא שב למרכז החיים הישראלי, למלא את תפקידו כנביא העל. את זה הוא עושה, כשהוא משם, הוא נותן דילוג ועובר בקרמל. קנאותו של אליהו. הוא הולך לכיוון אחר לכאורה מזה. אז כן רואים מכאן שפרשיית ההקדשה וההחלפה מסתיימת פה. המקרא היה חשוב לו להכניס כאן שני סיפורים, שהם לכאורה הפוכים אחד מהשני. הסיפור הראשון מלא רחמים, והסיפור השני לכאורה מלא קנאה. ותכף נדבר עליו בתוך הפרטים בפנים. כן.
לא הבנתי מה היה פה סיפור מילדים.
עכשיו אנחנו נכנסים פרט פרט. אנחנו נכנסים בפנים. אז מה ראינו בינתיים? ראינו שפרשיית ההקדשה לא נחתמת לבד, נוספים עליה שני מעשים. אחד צמוד ממש כהמשך, אחד נפרד, על ידי החלוקה הזאת של המסורה, בין פסוק ח' לח' ג'. ראינו שנבואת ההקדשה מסתיימת בפסוק ח' ה', שם מסתיים הסיבוב הכולל, שהוא כן מסתיים בהר הכרמל של אליהו, בסדר? ועכשיו אנחנו רוצים לברר אותה, מה קרה שם בפנים. הפרשייה הראשונה שהמקרא סידר לנו, היא פרשייה שמתרחשת ביריחו עצמה. ואמרו אנשי העיר אל אלישע, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. הזכרנו את זה, שהפתיחה היא, הם אומרים לו, המקום הוא טוב, המקום הוא על הכיפק. מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, בעין, תמרים וכן הלאה. אבל המים רעים, שזה הבסיס של כל החיים, ולא רק זה, אפילו הם אומרים, הארץ משקלת. מפנים שם אנשים מבתי כנסת וזה, כל מיני דברים כאלה. והארץ משקלת, משון שחול. בסדר? ויאמר, קחו לי צלוחית חדשה, כנראה שזה לא מקרי שהוא מבקש דווקא צלוחית חדשה, ושימו שם מלח ויקחו אליו. ויצא אל מוצא המים וישלך שם מלח על מוצא המים, מוצא המעיין, ואמר כה אמר השם, ריפיתי למים האלה, פסיק, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת, וירפו, לא מלשון רפיון אלא חסרה פה א', כלשון הקדומה, וירפו, וירפו המים עד היום הזה, עד יום כתיבת הדברים, כדבר אלישע אשר דיבר. מה עושה כאן אלישע? מה המיוחד במה שהוא עושה? המים הם מים, איך הם קראו להם? המים רעים. וכתוצאה מזה הארץ משקלת. האם זה ואדי קלט? אולי, לא בהכרח. אם כן, אז באמת הוא יצר פנינת נוף, אבל כתוב שזה היה ביריחו ממש. והמעיינות של הקלט הם בפנים. בין כך ובין כך, לא כל כך משנה לנו. אמנם כתוב, היצא אל מוצא המים, משמע הוא יצא מהעיר. אבל הנקודה המחודשת הגדולה היא שהוא מרפא את המים על ידי זה שהוא שם בהם מלח. מלח שבא שהוא שם מצלוחית חדשה. כלומר, שתי משמעויות. אחת, ביכולתו של הנביא להפוך להפוך את המציאות, בסדר? להפוך את המציאות על ידי שימוש בדבר שהוא ההפך. זאת אומרת, הוא לא לוקח משהו מתוק ושם במים והמים מתמתקים, הוא לוקח מינוס, שם אותו במינוס ומייצר פלוס. כלומר, הבכוח שלו להפוך את המציאות, היפוך המציאות. הכלל הזה שמינוס ומינוס מייצרים פלוס הוא כלל שגם הרב משתמש בו בהרבה מקומות כדי לחדד את הנקודה שבחיים מה שנראה לנו כהפוך הוא הפוך על הפוך. בסדר? אתה לוקח הופכים ומפגיש אותם ויוצר ביניהם התנגשות ואתה מוציא משהו חדש, צלוחית חדשה, כלומר, כוחו הגדול של הנביא הוא לייצר מציאות חדשה מתוך מציאות שהיא נראית לאנשים, או שבקומת החיים של האנשים היא מציאות רעה, מציאות שלילית. בכוחו על ידי דבר שהוא נראה כרע בעצמו, המלך, לייצר מציאות חדשה חיובית, להוציא את החדש החיובי מתוך המציאות השלילית. בסדר? שימו לב שחז"ל זיהו את הדבר הזה בתוך דברי האנשים, כשהם אומרים, הם מביאים את זה גם בירושלמי וגם בבבלי במסכת סוטה, הם דייקו במה שכתוב כאן, ויאמרו אליו, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. חז"ל אומרים איך, אם המים רעים והארץ משקלת, אז איך מושב העיר טוב? אלא אמרו חז"ל, מכאן שכן המקום על יושביו. זאת אומרת, האדם עצמו, הוא יכול לגור במקום חם ומגעיל ומטורף, מי שבא מבחוץ, הוא לא מבין איך אפשר לחיות במקום הזה. בסדר? אבל כיוון שהוא מחובר למקום, קוראים לזה, אז הוא אומר לך, מושב העיר טוב, הוא אוהב את המקום. אנשים אוהבים את המקום. חם, איך אפשר לגור בעמק בית שען? איך אפשר לגור בעמק בית שען? לא מבין.
אי אפשר.
חיים? בוא תראה. מה, לחוט? נכון? רק בירושלים. אין מצב, או ירושלים או צפת.
או להביא.
ברוך אין המקום, אני יושבב. ועדיין. עכשיו הבן אדם יוצא אחרי צהריים, רואה את השקיעה מעל הארבל, עם כוס קפה, יושב על הנוף. אחי, מה צריך יותר מזה? הוא יסביר לך באיזה דקה אחרי זה, אומר לך, בוא נה, איזה חום פה. מה, אני מת להתחתן עם אחת מהחשגרה בנווה עתיב, תחזור בתשובה, שם הכל. אומר לך רק להביא, הנה ראיתם תצוגה חיה. והוא יודע ששום זה מקום הזוי, אבל אגיד לך, אין מצב. אין מצב, אומר לך רק בשום.
מקום הזוי.
אה? הזוי.
אני לא אגור במקום כזה, אני אגור בארץ.
בארץ?
בארץ.
מושב העיר טוב. זאת אומרת, האנשים בעצמם, הבן אדם הפשוט, האנשים הפשוטים בלשונה שלהם, בלי לשים לב, הם אומרים את זה. הם רואים, כן, הם מחוברים, כן, לנקודה הפנימית של המקום, לנקודה הפנימית של המקום, על אף שבעשה החיצוני שלהם, הם אומרים, בוא נה, אפשר תפקד פה, אפשר לחיות. אז למה אתה יושב פה? למה אתה נמצא פה? מושב העיר טוב. זאת אומרת, הזיהוי של הנקודה הפנימית החיובית שהנביא רק צריך לחשוף אותה, הוא נמצא כבר. הוא נמצא אצל האנשים, הם אומרים את זה. הנביא, אז יותר מזה, הנביא הוא לא מחדש נקודה חדשה. הוא לא ממציא נקודה חדשה, הוא חושף את הנקודה החדשה. הוא מרפא את המציאות החיצונית, וחושף את הנקודה שאנשי העיר אומרים אותה בפועל ממש. זה המיוחד בנבואה של אלישה. לכן זה מאפיין כוח את הנבואה של אלישה. הוא לא מביא, הוא לא מציב מול העם את האתגר, את התביעה הגדולה, עצומה, את הגודל, בסדר? כמו פנחס, כמו אליהו של הקנאה. הוא הולך אל המעיין, אל מוצא המעיין, בסדר? אל מוצא המעיין, והוא שופך שם המלח, שהוא בדיוק הוא מלוח, והוא הורי אמור להרוס את המעיין, והוא חושף, בסדר? הוא חושף את הנקודה החדשה, ושהיא לא חדשה, שהיא קיימת שם. צריך רק לרפות אותה. צריך רק ללכת למקור ולרפא אותו מחדש. זה אלישה. הנבואה הזאת הוא צמדה לנבואת ההקדשה, כי היא המאפיין של דרכו של אלישה. היא המאפיינת של דרכו של אלישה. לחתור למוצא של הדברים, לעשות הפוך על הפוך, ולגלות את החן, את הטוב, את הנקודה המחודשת שהיא למעשה לא חדשה, היא כבר קיימת, היא כבר נמצאת. תראו לדוגמה עדות לדבר הזה שנפגוש אותה בהמשך. באה האישה עומדת לו, אישה אחת מבני הנביאים, אמרה אל אלישה, עבדך אישי מת, כן? והנושה בא לקחת את ילדיי, בסדר, נכון? קוראים את זה באחת ההפטרות. מה, להפטרה בטוח הגעתם כבר. אה? מצחים גרעינים, מסרתם את הנפש על קריאת התורה, זה כבר ההפטרה, זה too much. אז אומר לאליהו, מה יש לך בבית? מה יש לך בבית? ותאמר, כי אמא סוך שמן. אומר לה, תביאי לי אותו, לכי תביאי, קחי, נכון? כלים מכל שכנייך, נכון? איפה זה? הנה, למה אנחנו מדברים את זה? זה בפרק ד', עוד פרק אחד, יש לנו באמצע אותה, מלחמה במואב. ובת וסגר, פסוק ד', ויאמר לכי שעלי לך כלים מן החוץ מעת כל שכנייך, כלים מעטים אל תמעיתי, ובת וסגרת הדלת בעדך ועד בנייך, ויצקת את כל הכלים, על כל הכלים האלה, ועמלת עשי, ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ועד בניה, מגישים לבים מוצק, ואם לא את הכלים, ואת אומר לבנה, הגישה לי עוד כלי, ואומר לה, אין עוד, ויעמוד השמן. מה זה כל הטריק הזה? אתה לא יכול לעשות ניסים בלי זה? אז יש פה דין אחד, שהוא הקדוש ברוך הוא עושה נס על הקיים. אבל הנקודה יותר עמוקה, היא מתחברת למה שאמרנו כאן. אלישע הוא אלוף בלהוציא את החידוש מתוך הנמצא. תמיד אומרים, מה החידוש של הפרשייה הזאת? זה אשת עובדיה. מה החידוש של הפרשייה הזאת? זה שהקדוש ברוך הוא עושה נס, הוא לא עושה נס סתם. אתה צריך להביא משהו, ועל גביו הקדוש ברוך הוא עושה לך נס, ומכאן השיעור המפורסם שהקדוש ברוך הוא עושה נס רק על גבי העבודה האנושית, וכו' וכו'. זה דין אחד, אמיתי, אמת לאמיתה. אבל יש פה יסוד יותר עמוק. שהכישרון הגדול של אלישע, הגדולה של אלישע, זה לא, שהוא לא מראה לך את הגודל בחוץ, ואומר לך לשם אתה צריך ללכת, זה אתה צריך להיות. אל תפסח על שני הסעיפים, לך אל הגודל הזה, תהיה בחזרה עם ישראל, זה אליהו. אלישע הוא מראה לך את הגודל בתוך הדבר שאתה מביא לו. אתה מביא לו מעיין מקולקל. הוא הולך אל מוצא המעיין, הוא שופך שם מלח, כאילו מקלקל אותו, מוסיף מינוס על מינוס, ומגלה לך את הפלוס. סלוחית חדשה. הוא לוקח שמן, והוא מגלה לך שהשמן הזה הוא בכלל לא אסוך שמן. הוא מגלה לך שהשמן הזה יש בו כמות שמן אדירה, יש בו ברכה עצומה, ברכה אדירה. זה אלישע. זה כוחו הגדול של אלישע. הוא כאילו לוקח את הקיים ומראה לך שיש בו את מה שבכלל לא חשבת שיש בו. מגלה לך שהגודל העצום של אליהו הוא נמצא בתוך הדבר הקטן הזה שאתה מתבונן בו. זה יהי נא פישנה ברוחך אליי. שיהיה לי את הכוח גם להראות את הגודל שלך וגם להראות אותו בתוך המציאות המקולקלת הקטנה השלילית כפי מה שהאנשים רואים אותה. אנשים רואים חסר. אנשים רואים מים רעים והארץ משקלת. אלישע, מאותם מים, הוא מוציא מים חיים. איך? עם שלילה, עם מלח. בסדר? היא מביאה לו, מה נשלח? מה נשאר לך? אין לי כלום. יש לי רק, נשאר לי בשמן קנולה כזה בסוף. הוא אומר לך, מה המנדה? את לא יודעת מה את רואה בכלל. בואי נראה לך מה את רואה. טק. עכשיו צריכו את כל הפרשיות של אלישע, תראו שאלישע תמיד עובד בדבר הזה. הכוח הגדול של אלישע זה שהוא מראה לעם את כל מה שאליהו אמר במציאות, בתוך מציאות החיים שלו. אתה לא שאלישע הוא המחובר לעם, הוא בישיבת רמת גן, הוא מחלק זה, ואליהו הוא קנאי כזה, הרמורני, כל היום הוא רק שורף את כל זה, יאללה יאללה, נא לו לעשות אקטואליזציה של ישיבות הקו והקו המרקד בזה. לא זה ולא זה. אליהו ואלישע זה יחידה אחת, מחוברת אחת. אלא שאלישע הוא לוקח את כל הגודל של אליהו והוא מראה לך אותו בתוך החיים שלך. לא רק בתוך החיים שלך, במקום שאתה הכי פחות חושב שהוא נמצא שם. אבל באמת מתוך הסיפור של המעיין רואים שבאינטואיציה אתה יודע שזה נמצא שם. כי אנשי העיר, בלי לדעת, הם אומרים לאלישע, הנה המושב העיר טוב, והמים רעים והארץ משקלת. אז תחליט, או שהמושב העיר טוב, או שהמים רעים משקלת, לא. הם אומרים, אלישע הוא רק לוקח את הדברים שלהם, והוא נותן להם פירוש. הוא מראה שמה שהם אומרים שמושב העיר טוב, זה כי באמת באינטואיציה פנימית, יש להם קשר פנימי למקום, בגלל באמת נקודת הטוב של המקום. והוא רק מוציא אותו אל הפועל. בסדר? זה נקודה מוסרית, חינוכית, תפיסתית, תרבותית, יסודית, עמוקה מאוד הנקודה הזו. באמת, 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 כל שיטת מהר"ן הרב זצ"ל בנויה עליה. בנויה עליה. כולה, בנויה על השיטה הזאת. ותדעו לכם שהרב אמר על עצמו שהוא היה קנאי גדול כשהוא היה צעיר. יש סיפור מופלא שפעם אחת הגיע איזה אני אחד אליו, רצה לקבל ממנו את זה, ביקש זה ולא היה לו, אז הוא נתן לו איזה, נתן לו את השעון שלו, שעון מאוד יקר. שהתפלו, אמרו, מה אתה נותן לו את השעון, איך אתה מבטר על זה, שעון מאוד יקר, וזה וזה, אני אספר לך מה זה השעון הזה. זה המתנה היחידה שהרב זצ"ל הסכים לקבל אי פעם. בא איזה עשיר אחד מחוץ לארץ, הביא לו את השעון הזה, הרב אמר, תשמע, לא מקבל מתנה, והוא אומר, כבודו חייב לקבל מי את המתנה, כי השעון הזה, זה בזכות כבודו. מה היה? הרב בליטא, באירופה שלפני השואה, אז היו נוהגים בקיץ ללכת לירות קיץ כאלה, ירות מרפא, היו שם מחצאות חמים וזה, כי הוא ככה לומדים בשטייגן. אז הרב היה שם באחד הפעמים, והיה שם איזה תלמיד חכם, הרב בנגיס, שהיה אחרי זה ראש העדה החרדית, אחרי הרב זוננפלד, זה שבר פלוגתא של הרב, הרב בנגיס, הוא היה שם, והוא היה לו חיוב. אז הוא ניגש להתפלל, ואז ניגש שם איזה יהודי אחד, ודחף אותו, שהזיז אותו, כאילו סילק אותו, וכאילו עלה במקומו. והוא היה הרב בנגיס, היה תלמיד חכם גדול, אז הרב, היה ביזוי תלמידי חכמים, ניגש לה הוא, הוריד לו שתי סתירות, הרב בצד, הוריד לו שתי סתירות מדין מחאה על כבוד תלמידי חכמים, אין? ויאנו, מה פתאום, וזה וזה, אלא אתה הוא בא פה ושם. ההוא, אתה רק צריך תאר עכשיו, אתה מי לגרת את כל אורות וזה, להגיד מה הרב, איך הוא יכול להביא סתירה למישהו, איך הוא בכלל יכול להרים את היד, הנה. אז ההוא, היה כל כך בשוק וזה, מאז הדבר הזה, וזה התפרסם וכו' וכו', לקח את עצמו, סגר את כל העסקים שלו, היגר לארצות הברית, פתח שם עסק של שעונים, מפעל שעונים מתאשר, היה יהודי ירא שמיים ושומר מצוות וזה, עבר לזה, להתאשר מאוד, ואז הוא בא לבקר בארץ ישראל, הרב זצ"ל כבר היה הרב הראשי, אז הוא בא אליו ואמר לו, את השעון הזה אתה חייב לקבל ממני, אמר לו, למה, מי, הוא סיפר לו את כל הסיפור, אומר, בזכותך עשיתי תשובה ובזכותך התאשרתי וזה, זה הפעם היחידה שהרב הסכים לקחת זה. והוא הלך לקח את השעון הזה והלך איתו, כי זה היה סימן לתשובה, זה שעון של אורות התשובה, מה שנקרא. אבל שהזדמן לו אני לתת לו את זה, הוריד אותו, נתן לו את השעון הזה, והזדקה עליו. אבל הסיפור הזה הוא מראה לך, שהרב, וככה הרב העיד על עצמו, שהוא היה קנאי גדול, שהוא היה איזה. וכל הסבלנות העמוקה שלו, התפיסתית הזאת שלו, הייתה גם תפיסה רוחנית, זה הכל היה תוצר של עבודת מידות מטורפת. וככה גם רב אריה לוין העיד עליו, שהרב בצעירותו, שהרב סיפר לו שבצעירותו הוא היה קנאי גדול, וכל העמדה הסבלנית שלו במובן היותר פנימי שלה, זה היה כל תוצר של עבודת המידות, כל תוצר של עבודת מידות. חבל על הזמן. זה התמצית של הדבר הזה, רואים את הנקודה השורשית שלו פה. ההשלמה לכן לדבר הזה זה הפרשייה הבאה. הפרשייה הבאה.
זה דומה למשה מראה, לא?
נכון, זה ממש היסוד של מראה, ודאי. חז"ל אומרים שוישלך שם עץ, זה לא כתוב במפורש בתורה, וישלך שם עץ. חז"ל אומרים שהוא לקח עץ מר, הרדוף, שהוא לא רק עץ מר, הוא עץ רעיל. וחז"ל זרק שם הרדוף שהוא רעיל. זה אותו יסוד בדיוק של משה. זאת אומרת, זה לא קצת כמו משה, זה אלישע למד את זה ממשה, שהוא המקבילה, למדנו בפרקים הקודמים, של רבו אליהו. זאת אומרת, לקח את היסוד ממשה אליהו, בסדר? ואיתו עשה את היסוד הזה שדיברנו עליו כאן בעריכות. תראו שהמקרא לא הניח את הפרשייה הזאת בפני עצמה, הוא הוסיף עליה את הסיפור הבא, והיה על משם בית אל, תשימו לב שהוא עולה חזרה במסלול, באותו מסלול שהם באו מיריחו לבית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר. נערים קטנים יצאו מן העיר, והתקלסו בו ויאמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. ויפן אחריו ויראם, ויקללם בשם השם. התוצאה, ותצאנה שניים דובים מן היער, ותבקנה מהם 42 ילדים. לכו טיפה, רוצו מהר לפרק ח', לא פרק ח', הרבה עוד הלאה, 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 הרבה הרבה הלאה. ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, י' ג' כמו שהמורה לתנך אומר, לדקדוק יותר נכון. יש? מה ההבדל בין הכתומים לצהובים? כבר שאלתי אותך, לא?
לא.
טוב. י"ג י"ד. ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. דייקו חז"ל שהיה גם חולאים אחרים, כי אחרת המקרא לא היה מציין את חוליו אשר ימות בו. זאת אומרת, היה גם חולי שהוא חלה ולא מת בו, נכון? אומרים חז"ל, שלושה חולאים חלה אלישע. אחד, שדחפו לגי חזי בשתי ידיו, קודם ציטוט. שתיים, שכיסח את הנערים. שלוש, חוליו אשר ימות בו. שחוליו אשר ימות בו. חז"ל אומרים את זה בגמרא בסוטה, בממ"ז עמוד א', והם מסמיכים את זה למאמר יסודי מאוד וחינוכי, יסודי מאוד שלם, שאומר לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל דוחה וימין מקרבת, שלא כאלישע שדחפו לגיחזי בשתי ידיו. כן? אלישע אומר לגיחזי, אחרי פרשת נעמן, קרי מעבר מהי לבב, הוא אומר לו, וצרת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. זה דחפו לגיחזי בשתי ידיו. יענו אמר לו, אתה מחוק. לימדתי את התלמידים שלי פעם אחת סיפור, טוב, אין לנו סיפור, שאחד הרבונים, אחד מסיפורי החסידים, שהיה אחד הרבנים, היה צדיק נסתר כזה, השמה שלו תמיד היה רואה, תמיד באים אליו שני אנשים, לומדים איתו בלילה, ואחרי שהם הולכים, בא איזה איש אחד ושואל, איפה הם היו, ורץ אחריהם. אני אקצר לכם את הסיפור, אז הוא שאל את הרב, מי זה השניים האלה? אז אומר לו, אליהו ואלישע. ומי זה שרודף אחריהם? אמר לו, זה גיחזי, שהוא רודף אחריהם לקבל תיקון, והוא אף פעם לא משיג אותם. וצרה אדם, אני דבר בכלל לעולם. את השום הזה, איך הוא מצצה כמו איזה אשכנזי, מה לעשות עם הסיפור הזה? שם יחזיר אותך בתשובה שלמה. עם הרבה יותר רגש. אם אתה רוצה לחיות בער, אם אתה רוצה להישאר בשום, בסדר, אבל אם אתה... עם הרבה יותר רגש. זה אחד המקום, הדחיפה, זאת אומרת, הסילוק של גיחזי נעשה בשתי ידיים, בקנאות, בקנאה טוטלית, ולהשאיר פתח, זה אחד. הנקודה השנייה שחז"ל מציינים שאלישע חלה עליו, כלומר, יש בו צד של ביקורת, הוא הנערים הללו, מכת הנערים הללו. זאת אומרת, היא, כמו דחיפת גיחזי, נתפסת אצל חז"ל, כשמאל דוחה בלי ימין מקרבת. בסדר? כי אפשר לומר ככה, כאנטיתזה לדרכו הכוללת של אלישע, שמשמעותה ימין מקרבת, אבל הסברנו מה זה ימין מקרבת. ימין מקרבת זה לא קירוב בלא תנאי, אלא זה לגלות את הגודל שאליהו מראה לעם מבחוץ, לגלות אותו בתוך הקיים, בתוך הנמצא. זה ימין מקרבת. מקרב, לעשות קירוב, זה לא סתם לעשות קירוב, זה לגלות בנמצא את הגודל שאליהו מראה מבחוץ. בסדר? לכן חז"ל אומרים, הוא נימה מביאים בגמרא בסוטה ביקורת, ואלישע חלה את חוליו של אמור, שלושה חולים חלה אלישע, ואחד מהם שהיכה את הנערים. למה? כי הכאת הנערים הזאת היא ביטוי חריף לקנאותו של אליהו. ועל זה, עכשיו שנקרא את זה בפשט הדברים, והיה משם את אל ועולה בדרך, ונערים קטנים, נערים, זה בהקשר כאן, זה מלשון מנוערים, מנוערים מן המצוות. למילה נערים יש תמיד שני ביטויים, נער קטון, כי נער ישראל, זאת אומרת מלשון פוטנציאל חיובי, ונער זה גם מלשון מנוער. מנוער מן המצוות, חמור נוער. בסדר? זאת אומרת, קטנות, נמיכות, ונערים קטנים, ולכן קטנים מתפרש פה בהקשר הזה, קטנים מבחינה מידותית, רוחנית, יצאו מן העיר, והתקלסו בו, ויאמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. ואיפן אחריו, חז"ל אומרים, הוא היה קרח.
זה מטורה, לא?
מה?
יש פירוש כזה, שאומר שזה...
אנחנו לא מחויבים אליו. הם קראו לו עלי קרח, היה קרח, גם רבי עקיבא היה קרח. בן עזאי אומר, כל החכמים שווים לפניי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. ככה בן עזאי אמר. הקרח הזה רבי עקיבא. לדעת חלק מחזל, הוא היה החותן שלו. רבי עקיבא היה חותנו של בן עזאי. אני מזכיר לכם שגם רבי עקיבא, הוא היה המנהיג של הארבעה שנכנסו לפרדס. בן עזאי, בן זומה, אלישע ורבי עקיבא. והיחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום היה רבי עקיבא. בן עזאי אמר להם, כל שבנים גם מורכות מן הקרח הזה. הביטוי הזה הוא בדרך כלל שימש לסימון של אנשים מיוחדים, אנשים חריגים. למי שילמד טוב טוב את דרכו של רבי עקיבא, יראה שהיא מאוד דומה לדרכו של אלישע. אתה יודע שיסודות דרכו של רבי עקיבא נמצאים אצל אלישע.
אז אמרו לו, בוא נראה אותך.
ואיפן, לא, זה זלזול.
מה זה עלי כזה? מה זה עלי?
לך, לך, תעלה, תעלה, הוא עלה בדרך, והוא עולה בדרך. אמרו לו, עלי קרח, עלי קרח, במובן של זלזול, זלזלו בו. ויפן אחריו, ויראם, חזל אומרים, ויראם, ראה שאין להם עתיד, כמו משה, ויקללם לכן בשם השם. זה לא סתם, ויקללם בשם השם.
כמו משה עם
המצרי. נכון. ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם, 42 ילד. הפרשייה הזאת היא ביטוי לאלישה כאליהו. אם הפרשייה הראשונה היא ביטוי לאלישה כאלישה, דרכו המיוחדת של אלישה בריפוי המים, בחשיפת הגודל שבתוך המציאות הקיימת, הרי שהפרשייה הזאת היא אומרת, תתבלבלו, אלישה הוא גם אליהו. אלישה הוא גם אליהו. לכן משם הוא הולך להר הכרמל, מקום של מקומו של רבו אליהו, ורק אחרי זה הוא שב שומרו למלא את תפקידו בזהות הכפולה שלו, אבל הכפולה לא הסכיזופרנית, בזהות הכפולה שלו לגמרי.
אדם אומר שזה
חיסרון, מה? הוא נענש על זה, נענש, זאת אומרת, נענש על זה.
אליהו זה הצד הפחות טוב שלו?
לא, אליהו זה צד ש... זה צריך להיות צד, זה צריך להיות מאוזן אחד בתוך השני. צריך להיות, הגודל של אליהו צריך להופיע דרך הראיית הקיים של אלישע, ולא בנפרד. אבל נחשף פתאום, צריך כן, הפרשייה הזאת של 42 נערים, היא באה לומר, אל תתבלבל, אלישע זה לא המציאות הסבוכה, זה לא המציאות רק כזאת, המציאות של לרפא כל דבר. בתוכה יש את הקנאות של אליהו, אבל הקנאות של אליהו שמתלבשת ב... יכולת להפך את הדברים, יכולת לגלות את הטוב שנמצא בדבר הקיים. בסדר?
מה זה ותבקן המאם 40
שני? איך?
מה זה ותבקן המאם
40 שני ילדים? הרגו אותם. בסדר, זה לא היו איזה כמה, אמר פה כמה ארסים, זה היה איזה גונדה.
ותבקן הגולגולות 42 ילדים.
42 ילדים מתוך כולם.
איך? מתוך כולם? מהם. כן. זה מראה לך שזה היה, שזה היה, זה היה חבורה, זה היה קבוצה, זה לא היה סתם איזה
חבור.
זה היה, היה להם אמירה. היידה. שבוע הבא אין שיעור. אין שיעור.